אם תרשו לי, אני מתחיל מתחילת פרק א'. בסדר, לא תכעסו עליי. בסדר? ולמה כניסת ישראל זה ספר שצריכים כל הזמן ללמוד אותו ולחזור עליו? יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה היא שהתברר והתאמת. טוב, יש פה י' ה' ו' ה', זה ראשי תיבות של מהוויה. התמימה הוא שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. שתי הנקודות שצריך לעמוד בפסקה הזאת זה שתי נקודות. א', יתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. יש להתברר ויש להתאמת. מה ההבדל בין ברור לאמת? ברור זה ברור רעיוני, שכלי. עם ישראל מבין שארץ על כל מרחבי השכן לעם היהודי, אבל זה לא מאומת אצלו. כדי זה מאומת צריך לחיות את זה, הוא צריך גם להיות מוכן למסור את נפשו עבור את זה. דבר שהוא אמיתי בתוך האישיות שלי, אני גם מוכן לשלם את המחיר עבור זה. אבל דבר שמבורצת רק בשכל, כשזה מגיע לשלם מחיר, אני אומר רק רגע, מי אומר? אולי שהוא ישלם את המחיר, לא מעני, וכו' וכו'. ככה גם בלימוד תורה, ככה גם בעבודת השם. כולנו יודעים שלהיות שומר מצוות ומאמין בשם זה ערך חשוב. כולנו מבינים שללמוד תורה זה ערך חשוב. אבל כשזה מגיע לביצוע בשטח, אני נתקל בקשיים. ואז מה שקורה, כל אחד לפי היכולות שלו מתקדם. אבל כשאני אומר, והתאמת אצל האדם, פירושו שזה הופך להיות חלק מבורר ואמיתי באישיות שלי. וכזה אמיתי באישיות שלי, אז כמו שאני לא מתעצל לאכול ארוחת בוקר, למרות שקשה לי ואין לי כסף ואני צריך לעבוד ואני צריך להתפרנס כדי לקנות אוכל, אני עושה את זה. אני לא משאיר את זה דבר רעיוני, זה יפה לאכול ארוחת בוקר. זה עובר את השלב הזה לשלב של יישום מעשי במציאות. זה קל להתעדל. מכיר את המשל שאני אומר כל הזמן? דוגמה לבירור והאמות. והאמת זה אדם בא לחדר, הלך להתקלח, חוזר, מכיר את הסיפור שלו כאן. שהחדר נעול, והוא חייב בשמונה להיות באיזה פגישה חשובה מאוד מאוד. עכשיו הוא יוצא מהמקלחת עם קופייה ואני יודע מה, מכנסיים קצרות, אחרי לא יודע מה, בלי נעליים, בלי כלום, עם הרגבת והדלת נעולה. מסתבר כי חבר שלו נעל בדלת והלך. הוא לא שם לב שהוא נמצא בבתים. והפלאפון בפנים, אין את מי להזעיק לבוא לעזור לו. מה התגובה שלך הראשונה? אני אתפוס אותו, אני בועד בדלת, אני מתעצבן. למה אתה לא מאמין שזה מת השם? מה, אתה לא מאמין באמת בקדוש? אני בטח מאמין. אלא מה קרה פה? אתה מאמין, אבל זה לא מאומת באישיות שלך, האמון הזאת בהשם. היא בשכל מבוררת לך. יש אלוקים, ואלוקים מנהיג את העולם. אבל כשזה מגיע ליישום המעשי, זה לא מאומת באישיות שלי. הבנת את הנקודה פה? זה הבדל תהומי בין ללמוד אמונה לבין לחיות אמונה. זה הבדל שמיים וארץ. זה פער עצום בין הידיעה להשבה ללב. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה, להיות מודעים לזה. זה לא חוכמה לקחת חבר'ה סתם לאקסטזה נפשית, רוחנית, ולהלים אותה, ותשמעו, ואנשים התלהבו. נו, ואז מה? ואז מה? כשהוא בהתלהבות, הוא בהתלהבות. אבל אחרי חצי שנה, כשתיגמר ההתלהבות, אחרי שנה, חמש שנים, של העזר, תיגמר ההתלהבות, אז מה יהיה? כלום. האדם הזה יהיה כמו... והראיה, בוגרי העזר. 90% מהם, אחרי שגורמת חמש שנים של העזר, לא יודעת כמה הם קובעים איתם התורה, כמה הם לומדים תורה, כמה הם אנשים תורניים, כמה הם אנשים הלכתיים וכו'. למה? כי הדברים מבוררים, אבל לא מאומתים בשביל שלי. אמרנו, אני רוצה ככה יותר להתקדם, נסכם את העניין של האימות הזה. האימות הזה משמעותו, כל דבר שאני לומד, אני לא תגיד מיד, אבל אני צריך לעשות חשבון עד כמה אני באמת חי את הדיבורים של עצמי. תורה זה חשוב, בסדר, כמה אתה באמת חי את המילים האלה? אלוקים אני מאמין, בטח. עד כמה אתה באמת חי את המילים האלה? תעשו לך כזה חשבון, תראו שאנחנו אנחנו נסתכל אחרת על עצמנו ועל אמונה. לימודי אמונה זה כמו לימוד הלכה, אתה צריך ליישם. רק שבהלכה מיישמים בפעולה, בסדר. פה זה ליישם באישיות שלי, זה הרבה יותר מתוסבך, הרבה יותר קשה, ואנחנו חייבים את הדעת. אי אפשר להיות בישיבה, לשמוע שיחות, להגיד, ולהתקדם. אין דבר. תגיד, היה יפה, רק רגע, אבל איפה אני? זה התעבר באמת. הנקודה השנייה זה שצריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל מחייו. כלומר, יש עניין אחד מרכזי שכל החיים שהם צריכים להסתובב מסביב. מהי הנקודה המרכזית שאני צריך להזרים את כל החיים שלי לכיוון? זה מסביב שאני בא לדבר. והנה, מה שהורנו החכמים זוכרם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענוד מזיו שכינתו, שזו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצא. מאוד, מאוד מפתיע. הוא התחיל עם חובתו של האדם, שורש העבודה. אנחנו היינו מצפים לשמוע, אוי ואבוי, הרבנים יקבשו עלינו. צריך לצום, צריכים זה, צריכים. אתה אומר, לא, 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 לא. אתה יודע מה המבט והמגמה של כל החיים שלך? הוא להתענג על השם. מה זה המילים האלה? תעשה להתענג על השם. מה זה המילים האלה? מה, המגמה שלי לעשות כיף, להיות עונג, איפה פתאום משורש העבודה וחובתו של האדם בעולמו וכל המילים הזה של האדם תפקיד והאדם צריך להילחם נגד יצרה, פתאום להתענג על השם? לאן נעלמו כל השולחן ערוך עם כל המשנה ברורה? לאן נעלמו כל הצעקות על החבר'ה, יאללה תעסיקו כבר, תתחילו ללמוד, תקום בבוקר תפילה? לאן נעלמו כל הדברים האלה? אנחנו היינו מבינים שהיה אומר שהמגמה שלך הוא להתאמן, לא, לקיים את פקודות השם. אתה עבד והמלך הוא מולך והוא נתך פקודות. זהו, אנחנו חייבים לשנות את ההסתכלות על כל היהדות. זה מה שהמסילת ישרים בספרים האלה בחלק הראשון הוא מתווכח עם האנשים נגדו. יש, זה ספר ויכוח. מסעד שלהם פה הוא כתב את זה כסיכום, אבל בספר הוויכוח הוא מתווכח עם אנשים, ואנשים האלה הם לא היו סתם אנשים, היו ענקי עולם. אחת הטענות המרכזיות נגד הרמח"ל היה שהוא משיח שקר, ולכן נידו אותו ושרפו את ספרה ורדפו אותו וכו'. ומה הייתה הטענות שהוא משיח שקר? אתה מדבר דברים גבוהים מדי מה שאתה חי בעצמה, שאנחנו אמרנו שכשאתה אומר משהו אתה צריך לחיות את זה. כשהרמח"ל מדבר על משיח וגאולה ומתחיל לדבר על עניינים, פחד לשמוע אותו, והוא אומר אני קיבלתי גילויים לכתוב זוהר חדש במקום רשב"י או בנוסף על רשב"י, וכשהוא אומר אני קיבלתי גילויים על גילוי הייחוד ועל מהלך הגאולה העתידה והגרה 30-40 שנה אחריו בא ואומר אני משיח ואני אוסף, כך אומר הגרה על עצמו, ואומר הרמח"ל היה עלות השחר של האלף השישי, אני הנצח חמה. זה חישובים מדויקים, כי אם לוקחים אלף שנים בעיני השם זה כמו יום 24 שעות, 500 זה לילה, 500 שנה זה כבר מתחיל יום. עלות השחר התחיל בדיוק, הסתיימו 500 שנה באלף השישי ברמח"ל. עברו 40 שנה, הגענו לנצח חמה פחות או יותר, הגר"א, והגר"א מקבל גילוי אלוקי מיעקב אבינו, כך כתוב בספרים. הוא אומר שיום אחד אביו ראה את הגר"א מאוד מאוד שמח, אמר לו מה קרה היום, מה אתה כל כך מבסוט היום? אומר לו אבא אתה לא יודע, בא יעקב אבינו נתן לי נשיקה, נשק אותו. דברים מפחידים. ואומר יעקב אבינו גילה לי את סוד אחרית הימים. לא מבין את הדברים האלה, אבל זה כתוב. הגר"א היה קודש קודש. הוא אומר לתלמידו רבי חיים מוולוז'ין, הוא אומר כשהייתי למדתי ספר היצירה ובראתי, התחלתי לברוא אדם על פי ספר היצירה, אבל באמצע הפסקתי. אמרנו לה אגרה, למה? שאל אותם לו למה? הוא אומר, כי באמצע חלה במחשבתי הרהורי חול, זה היה סימן מהשם שצריך להפסיק. והוא אומר, והסיבה הייתה כי הייתי פחות מגיל 13. כך אומר אגרה. אנחנו לא מבינים, זה השגות, אין לנו תפיסה. אבל זה אגרה. והוא 40 שנה אחרי הרמח"ל, והגרה רואה את הרמח"ל כמורו ורבו. הוא אומר, אם הרמח"ל היה חי, הייתי הולך ברגל והייתי משמש לו. והייתי הופך להיות השמה שלו. אז זה סתם סדר גודל של פרופורציות של אנשים. זה הרמח"ל. ותקפו אותו, כי הוא אמרו, אתה לא חי את מה שאתה אומר. ואז הוא אומר, רק רגע, אני אכתוב לכם ספר, שאני אסביר לכם מה זה יהדות. מה זה יהדות? במילים מאוד מאוד פשוטות, מערכת המצוות זה לא נועדו לדכא את האישיות שלך. מערכת המצוות לא נועדו להכתיב את הקדוש ברוך הוא כי הוא מלך, ואתה סתם איזה עבד מסכן ועלוב, ואחר לא שואל את דעתך. בכלל הוא הפוך לחלוטין. האדם הוא מרכז הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל האדם, ויותר מזה, לא רק בשביל האדם, אלא הוא ברא את האדם כדי להתענג על השם. מה פה שיתענג על השם? מה הוא שמין להתענג? להתענג זה לא בוא נסתלבט על מישהו ונעשה כיף וכו'. להתענג על השם זה תהליך רוחני עמוק מאוד מאוד. מהו התהליך הרוחני? מהו התהליך הרוחני הזה? אני יודע, אני מתרחב המון, אבל אין לי ברירה, זה הבסיס לכל המצע נשארים. אני אומר את זה, וזהו, נתקדם מעלה. בסדר? פרשת השבוע האחרונה, פרשת נוח, בסוף פרשת נוח אנחנו קוראים על דור הפלגה. מישהו מכם בטעות למד חומש קצת? מה? חומש, פרשת השבוע, למדת קצת השבוע? פרשת נוח, למדת? מה? מה היה שם דור הפלגה? מה הם עשו שם? תסביר לי, מה היה, מה הם עשו שם? מה הם עשו? מה? מה זה אנשים פגרים? מה זה ניסו? מה זה, איזה פגרים אלה? מה? זה אנשים, מה? הם דפוקים במוח, בשכל, מה? אתה היית עושה את זה?
לא, אבל התפיסה...
מה התפיסה? זאת אומרת, אני החכם, והם היו סתם פגרים.
לא.
במילים אחרות.
זה רק מראה שהם לא מבינים מה
זה
הקדוש ברוך
הוא. או, יפה, איפה הם לא מבינים? אז רבנו בחי, וגם הרמב"ן מזכיר את זה. הם האמינו שאלוקים ברא את העולם. הם לא היו מוכנים שהאלוקים, שהוא רוחני, יתערב בחיים הגשמיים שלו. בחיים הגשמיים אני האדם מלך על עצמי.
אם הם הבינו שאלוקים ברא את העולם,
לא, הם ברור ידעו שאלוקים ברא את העולם, אבל המאבק היה אם האלוקים הבורא את העולם הוא גם נמצא וקיים בעולם הגשמי שאני חי בתוכו. זה הסתכלות, אם האלוקים קיים גם בעולם הגשמי, אז אני צריך לשים את עצמי בצד ולהתענג על השם שנמצא בעולם הגשמי הנוכחי פה.
זה
לא יכול להיות התגרות, זה גם יכול להיות במובן של מאבקי כוח כביכול בין שתי תפיסות עולם. תפיסת עולם שאומרת אין עוד מלבדו גם בעולם הגשמי, וממילא למרות שהעולם הגשמי מכתיב לך כללים אחרים בהתנהגות, כי למעשה בוא לא נרמה את עצמנו, אם אין לו מלבדו, אז למה האלוקים מתנהל על פי חוקים אחרים לגמרי מהחוקים האלוקים הרוחניים? למה העולם הגשמי מתנהל על פי חוקי הגשם? אכלת אתה שבע, לא אכלת אתה רעב. יש לך מרפקים, ניצחת בחברה, אין לך מרפקים, אתה נדחה הצידה. ועוד, אתה חזק, אתה גרמניה של מלחמת העולם השנייה, אתה מנצח חצי מהעולם. בטח זה סותר. אם אלוקים ברא את העולם וחוקים האלוקים מנהיגים את העולם, אז איך יכול להיות שאנשים כאלה מנצחים? או, אז הגוף הזה מה תפקידו בסיפור? מה לי? יש לך גוף ומה? וצריך לדכא אותו, צריך להרביץ אותו, צריך להעלים אותו. מה המשמעות של זה? זה, אנחנו מגיעים לדברים מאוד מאוד עמוקים, נכון? וזה מסילת ישרים, מסילת ישרים בא לדון מה היחס ביני לגוף שלי, מה אני צריך לעשות עם הגוף הזה, מהו? הגוף הזה מכתיב לי כלים אחרים בהתנהגות שלי, מה אני אעשה? הגוף הזה מכתיב לי לקום בבוקר, לישון עוד שעה בבוקר, מה אני אעשה? מה? והגוף הזה מכתיב לי לאכול ארוחת בוקר, ולא רק לאכול, אלא להגיד וואי איזה כיף, איזה טעים, איזה משהו. וכשאני הולך ללמוד גמרא, אני אקיים מצוות, אני לא אומר את זה, אני לא מתלהב, מה אני אעשה? זה לא פשע, זה ככה השם ברא אותי. אז מה זה אומר, התהליך הזה באישיות שלי? לאט אדם מגיע למסקנה שהאמונה באלוקים זה משהו וירטואלי, והגוף שלי הוא המציאות. ברגע שולחן סעד ישרים מתענג על השם, פירושו אתה הופך את הראש. שהשם הוא המציאות והגוף שלך הוא וירטואלי. אבל לא וירטואלי, הגוף הזה יש לו דרישות. זהו, פה בא לאט לאט לזכך את הגוף, לתקן אותו. אבל נשים לב, אתה לא מייצר את הדבקות בהשם, את העונג בהשם, הוא קיים, זו המציאות שלך, אתה רק צריך להסיר את המפריעים. במילים עוד יותר פשוטות, אמונה בהשם זה הטבע שלך, והתאוות הגופניות זה משהו מבחוץ שמתלבש עליך. זה הפוך מכל הסתכלות שלך. אנחנו לא חיים כך, אנחנו לא חיים כך. אנחנו אומרים שהגוף שלי זה המציאות שלי, והדתיים מתלבשים עליי, ואני מסכן, כי מנסים להלביש עליי משהו בניגוד לאופי שלי. אומר לך המסד ישרים, אדון, יש לך טעות יסודית בשורש הבריאה, בדיוק בדיוק כשהוא אומר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם הזאת מזיד שכנתו, זה לא משימה, זו מציאות, שאתה אישיות רוחנית אלוקית, אלוקה נשמה שזו מתאורי, אתה ברתה, אתה יצאת, לא יעזור לנו, זו המציאות האמיתית שלך. אלא מה, הגוף נמצא, נכון? ואת תתבלבל, הגוף הוא זמני, הוא פרק זמן, יש לו תפקידים. למה השם ברא גוף שיפריע לי? זה צריך להעמיד בזה, זה גם הרמח"ל לדבר באריכות בכל הספרים, התבונות, כל הספרים. היופי ברמח"ל שגם את הספרים הקבלים שלו כביכול לדבר בעברית מאוד מאוד פשוטה וברורה, שכמעט כל אחד יכול לקרוא ולהבין. זה היופי ברמח"ל, הוא עבד על לא ראש אחר, הוא לא עבד כמו האחרים, לא יודע, עכשיו גם עברית יפה, משהו כאילו הרמח"ל הוא הרמב״ם של הנסתר, כאילו ככה מתייחסים לה, כמו שהרמב״ם בשפה היפה שלו סיכם את כל הגמרא לפי נושאים, הרמח"ל סיכם את כל הקבלה לפי נושאים, והוא מגיש את זה. מסעד ישרים זה הסיכום של כל החוכמה האלוקית שלו. אז זהו, זה העניין של להתענג על השם, זה להתענג על השם, זה הפוך על הפוך, ממש הפוך לחלוטין. לכן קיום המצוות הם לא נגדך, הם לא באים לדכא אותי, בדיוק הפוך, הם באים לעזור לך להגיע למצב הטבעי. אז ממילא אתה חייב לחפש את המצב, לא הפוך. זה הכל בדיסקט במוח, זה הכל תלוי בנקודה. מה המרכז של החיים שלנו? איך שהוא לדכא את הגוף? או בכלל לא, בכלל לא. לא זה התפקיד בעולם הזה. התפקיד שלך פשוט מאוד לא לתת לגוף שיפגע בעניין המרכזי של התענגות. מהי הדרך? הוא יגיד לך, תכף הוא יגיד לך. אבל זה המגמה שהחיים שצריכה לזרום אליו, להבין מה מרכז העולם שלנו. מרכז העולם זה לא רוחני, זה עולם גשמי. בואו נראה עוד פסקה אחת ונעצור בזה. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהבנה, בהכנה מצחי דבר הזה. הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. ומה שאמרו זה לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. או, עכשיו, האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות שציווה עלינו אל ברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. מצוות זה לא חוקים שנועדו להראות את העבד שלו. ואני רואה, אני אומר, פקודה, מודו, אתה נעמד דו. לא, זה לא המטרה. אתם עוד, מי שאמור להתגייס, אתם עוד תטעמו את הטעם של איזה מלכף שהוא צעיר ממך, והוא משגע לך את המוח. טעמו, טעמו, שאני זוכר את עצמם בטירונות, ככה, כאילו, לא רק הצד הגופני מפריע לך, לא יודע, לי זה הציק היחס. כאילו אתה אפס, זה ההתייחסות בחיי, אתה אפס. אתה אומר משהו, למה מזלזלים? את שואלת בכוונה, כי עניינו, אתה עכשיו בצבא, תמחק את המוח, את עצמך, תמחק את האישיות שלך. אתה מבצע פקודות, אתה צריך להתרגל, המפקד אומר, כן המפקד. הצדיע, כן, המפקד, שגיל את המוח. אתה לא אומר, כן, המפקד, וואו. מכניס לך את זה בכוח למוח, לעזור לך. אתה, באמצע השינה אתה קורא, כן. לא, הם באים לישיבה, הם דברים עליו, כן, סליחה. יש לה קצת מה, מה העניין? כי בעצם המפקד לא מעניין אותו שתרוץ עוד 100 מטר. מעניין אותו לשבור את האישיות שלו. בתת מודע, אני חושב שגם המצוות זה התפקיד שלהם. פקודה, תעשה. לא. מצוות זה האמצעי הרוחני שמוביל אותך למטרה שלך. כמו שאף אחד לא יגיד שלקנות, לא יודע אם יצא לך לקנות צמחים במשתלות. פעם הלכתי לזה לקנות את זה, הלכתי, אומרים, שמה צריך לעשות ככה, ולגדל אותו ככה, וזה מתאים לו צה, וזה מתאים לו שמל, כל מיני חוקים כאלה. מישהו מתעצב, אומר, לא, עזוב אותי עם כל הדתיים שלך, והחוקים האלה. מה זאת אומרת? ככה עץ אומר. גם פה, ככה האדם גדל מבחינה רוחנית. לקנוך אין צורך במצוות שלך, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני בראתי אותך, בוא אני אתן לך את האמצעים להגיע ליעד. בבקשה. לכן אתה צריך לחפש את המצוות לקיים. המצוות זה משהו שנועד, זה מתנה, זה לא עונש. זה לא פקודות. ולפי זה גם העונש על המצוות, זה לא שמעת בקול יותר מקווה סתירת לחי. בכלל לא. העונש הוא התוצאה. אתה פשוט, העץ ינבול לך. זה לא עונש, זה תוצאה. פשוט, אתה תהיה אדם לא רוחני, אתה לא תגיע ליעד. ואז מה יקרה? לא יקרה כלום, רק אתה מסכן. אתה לא חי את העולם האמיתי שלך. אתה חי איזה בעולם מזויין. העולם האמיתי שלך זה נשמה שלך. ואתה מתעלם ממנו. אתה פשוט חוטא למציאות, לאמת. ואז אתה גם מפסיד. וגם חי מעובד. זה עצמו הגיהנום, זה עצמו הגן עדן. המילה גיהנום וגן עדן זה תוצאה של כל המערכת. הערה אחרונה וזה נעצור פה. עולם הזה ועולם הבא ברמח"ל זה לא עולם הנשמות שאדם מגיע לשם. אלא עולם הבא זה העולם שלנו בזמן הגאולה. לכן הוא אומר, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי אם זה עולם הבא, אז מה אתה מדבר איתי עליי? הרי איך אתה מדבר איתי פה בעולם הזה? זאת אומרת, אבל המקום הוא עולם הבא. נו, אם זה אם שם, אז מה אתה רוצה מפה? אלא התשובה היא, עולם הבא זה עולם של הגאולה, שבעצם מי מביא את עולם הגאולה? אתה. העניין זה כי הוא המצוות שלי משנה...